ואני לא יודע מה רוצה, מה לא רוצה. אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצו לעם.
אני חוזר ואומר, הבחירות שייכות לעבר. ואני מציע לכל חבריי בכל המפלגות שנחתום יחד על פנייה אל כל הציבור, ללא הבדל עדה.
דרכיה דרכי נועם וכל דיבותיה שלום.
אני קודם כל יהודי, זה הדבר הראשון. אחר כך ישראלי, אחר כך שייך חברת בני אנוש, אבל בראש ובראשונה יהודי.
דוקטור יואב הלר וחברים מכניסים אורחים. הפודקאסט של הריבון הרביעי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הסקט בעברית של הריבון הרביעי. אני קלמן ליבסקינד, והפרק הזה הוא פרק מיוחד משתי סיבות. גם כי אנחנו מקדישים אותו לעיסוק ביום השואה הבינלאומי, 27 בינואר, וגם כי אנחנו מקדישים אותו לזכרו של אלכס דנציג, זיכרונו לברכה, היסטוריון, חוקר שואה, שנחטף מביתו בניר עוז, קיבוץ ניר עוז, ב-7 באוקטובר. ואנחנו עם יובל, בנו. שלום, יובל.
שלום.
נגיד כבר שלום גם לדוקטור יואב הלר, יושב ראש הריבון הרביעי. שלום, שלום, יואב.
שלום, קלמן.
יובל, ספר קצת על הקטע של אבא עם השואה ועם חקר השואה, מאיפה זה התחיל, מתי זה התחיל?
אני חושב שזה התחיל מילדות, לדעתי, אצלו.
הוא נולד בפולין.
הוא נולד בפולין, ב-48, להורים ניצולי שואה, עם אחות ניצולת שואה, וזה היה בבית, זה היה חלק מהבית. אין סבא וסבתא, יש דודה אחת, זה מה שיש. ועם זה צריך לחיות. אז זה היה חלק מהם. מי שהצילה את דודה שלי, גם הוא התייחס אליה כסבתא, זה גם עוד יותר הכניס את זה לתוך העניין. בגיל 9 הוא עולה לארץ, ולא כל כך רוצה לעלות לארץ, כי היה להם טוב בפולין. סבא שלי היה שופט, וחיו חיים טובים. ובארץ הוא מתגלגל לשומר הצעיר, מהשומר הצעיר לקיבוץ.
נירוז.
לנירוז, נכון. ומאז הוא היה שם. אני חושב שהיסטוריה זה משהו שתמיד העסיק אותו. זה הדבר שהכי עניין אותו, וכשהוא הלך להיות מורה, אז אני חושב שברגע שהייתה לו את ההזדמנות בעצם לחזור לפולין, אז הוא ניצל אותה. ומאז זה רומן חדש, הוא חזר לפולין הוא אמר כאילו חזרתי חזרה, כאילו לא הייתי שם 30 שנה.
רגע, תגיד, אבל קלמן אמר שהוא היסטוריון וכן הלאה, אבא שלך תמיד היה אומר לנו, שהיה רוצה לעצבן אותנו, שואלים אותו שאלה קשה, אומר, אני מגדל בוטנים, מה אתה רוצה? הוא באמת היה מגדל בוטנים?
הוא היה הרבה דברים. הוא היה מורה, יש לו תלמידים שמלווים אותנו, לפחות עד היום, וחברים טובים. הוא היה חקלאי. זה כן, דבר שהוא לא ויתר עליו אף פעם, אני יכול להגיד לך ש...
קיבוצניק לפני הכול.
לגמרי. זה היה דבר שאני הרבה שנים אמרתי לו, אבא, בוא, תחליט, תעזוב את החלק של הבוטנים, אתה איש מבוגר.
יש דברים יותר חשובים.
לא, תתרכז במשהו אחד, אתה לא צריך להיות, כן. לעבוד בפול גז ב-200%. תנסה קצת לשמור על עצמך. כלומר, אם אני עוזב את האדמה, אז עזבתי חצי מהחיים שלי. זה היה לגמרי הוא.
אבל זה הוא, אבל הבית ואתם, הנושא הזה של השואה והעיסוק בשואה וחקר השואה, זה היה חלק מהבית?
זה היה, כן, זה היה חלק מהבית, כמה שניסינו, אני לפחות ניסיתי לתת לזה את המקום, זה היה המקום של אבא שלי, ספרים בפולנית ושיחות בפולנית, ותמיד היו חבר'ה שהיו עושים איתו את הקורסים ביד ושם, אז היו מגיעים לפגישות אצלנו בבית, וכל מיני פולנים שאני לא יודע מי הם, שמגיעים אלינו הביתה ושיחות הדור הבוקר על וודקה, וזה חלק מהבית, זה היה ברור שהוא נוסע, ובשנות ה-80 הוא היה המון בפולין, אז גם זה היה חלק מלא לראות אותו בתור ילדים, שהוא היה נוסע, היינו יודעים טוב, אבא בפולין עכשיו שבועיים. זה חלק ממנו.
וגם אידיאולוגית, תפיסתית, היה חשוב לו החיבור עם פולין, נכון?
לגמרי. אני חושב שהוא...
כי פה תצטרף לזה גם יואב, כי אתה עוסק הרבה שנים בתחום, אז זה לא משהו שיש עליו קונסנזוס, נכון?
עוד לא שגרתי הוא היה בעניין הזה.
כן, תמשיך.
אלכס היו לו, כל רגע, דיברת הרבה על אלכס והשואה. אם הוא היה פה, הוא רגע היה עושה תיקון, אוקיי?
אלכס והפולנים.
הסיפור זהו, הסיפור הוא פולנים ויהדות פולין.
נכון.
אלכס, אני מגיע כמדריך, כאדם צעיר, בגיל 25, לקורס מדריכים, מדריכי פולין. מגיע איש יוצא דופן, באמת, קשה לתאר כמה צבעוני הוא היה. ומתחיל לצעוק עלינו על ההתחלה, אנחנו לא נוסעים לחפש דם. לא הבנתי מה הוא אומר. וזה שינה לי את החיים. הוא אמר, אנחנו נוסעים להבין מי זה היהודים שחיו שם, מה היה החיים שלהם. הוא אומר, אנחנו לא באים לראות סטטיסטיקה, תבינו מי הרבנים והסופרים והמשוררים. והוא תמיד היה אומר, 1,000 שנות היסטוריה פולנית, זה החיבור שלו לפולנים, של יהדות פולין. מה אתם חושבים, שהיה שם רק רע? לא יכול להיות שהיה שם רק רע, ברור שהיה שם גם רע וגם טוב. ולכן הוא תמיד היה אומר, גם על הפולנים וגם על היהודים, ובעיקר לחפש חיים, זה היה הסיפור שלו.
כן.
כי הוא אומר אחרת, מה אתה? מה, אנחנו רק הולכים לחפש מוות? אז זה בעיניי...
נסעת איתו לשם?
כן. אני יכול להוסיף על מה שאמרת, שיש ספר שכתבו עליו בפולין, שיצא ב-2011, והוא אומר שם לגמרי, הוא אומר שפולין מבחינתו זה 3 מימדים. שואה, תרבות יהודית בפולין ותרבות פולנית, שבסוף צריך ללמד את הנושא הזה דרך היסטוריה של חיים, ולא דרך היסטוריה של מוות. אני חושב שזה מסכם נכון. בדיוק את התפיסה שלו.
והיה לו טיעון שעל הפולנים, שהוא נכון, אגב עובדתית, הוא אומר, אנחנו נוסעים לפולין, וסונים אותם וזה וזה, אבל לגרמניה אנחנו נוסעים לנופש, לקנות, לעשות קניות. הוא אומר, חבר'ה, רגע, בואו לא נתבלבל, הוא סודק היסטורית. הגרמנים הם מחוללי השואה, כן. הגרמנים מתכנני השואה, הגרמנים זה. הפולנים הוא סיפור מורכב, יש לנו חשבון ארוך שהוא היה מציין אותו, וחוץ מזה, הוא פשוט אהב את התרבות הפולנית, אין פה...
אגב, סתם, אם כבר זרקנו את העניין הזה, בסוגריים, אתה יודע להסביר את התופעה הזו, כי אתה גם עוסק בהדרכות בפולין?
פשוטה, מחנות שם.
כן, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו לא, אנחנו אנשים פיקחים ומבינים, איך
הפולנים הפכו... אני חושב שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה בעייתית. אתה אומר, אנחנו אנשים פיקחים ומבינים.
אתה אומר שלא, תהייתי פה כבר.
יש, קודם כל לא לומדים פה על כלום, על התחום הזה, בבית ספר. אתה... אם אתה לא חי את זה ולא נושם את זה בבית, אתה לא יודע כלום.
אני מדבר על הבסיס שבו איכשהו עם הגרמנים, אנחנו מסתדרים הרבה יותר בקלות, למרות שהם היו הנאצים.
אתה לומד שואה, ומבחינתך איפה שזה קרה, זה כולם השותפים הגדולים, ולא לומד על המון עמים אחרים שהם היו פי 20 יותר שותפים מהפולנים.
נכון, תמיד התלמידים היו אומרים, היו רואים את השוטרים, צבא הפולני ששומר באושוויץ, והיו אומרים, מעניין מה סבא שלו עשה, ואני אומר להם, תראו, יכול להיות שהוא היה משתף פעולה, יכול להיות שהוא היה אסיר באושוויץ, רק שתדעו, כן? הוא קם בשביל פולנים, המחנה הזה. והגרמנים, אתה יודע, הם פתחו בפנינו הרבה מאוד דברים, וזו מדינה יותר כיפית, וזה ממש עניין פסיכולוגי עמוק, והוא ממש, ממש יצא נגד זה.
מעניין.
נגיד הרומנים, הרבה, הרבה, הרבה יותר גרועים, היו מהפולנים. הישראלי לא יודע את זה, הממוצע.
הישראלי, הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. הישראלי לא לומד היסטוריה. ישראלי לא לומד היסטוריה, לא לומד בית ספר היסטוריה.
טוב, יובל, אנחנו נודה לך בשלב הזה, וכאמור, כל ההסקט הזה מוקדש לאביך, לאלכס, זיכרונו לברכה. יובל, תודה.
תודה לך.
אני רוצה, אנחנו מתחילים להרחיב בעניין הזה של ה-27 בינואר, אספר לך סיפור אישי שאולי יבהיר או יפתח שאלה, מה זה היום הזה? אמא שלי ניצולת שואה, אמא שלי זיכרונה לברכה, היא ניצולת אושוויץ. יום ההולדת שלה הוא 27 בינואר.
אמיתי?
עכשיו, במקרה היא נולדה בתאריך הזה.
אבל למניינם.
כן, כן.
לא, בטח לא הייתם חוגגים ככה.
נכון, זאת הערה חשובה, כי אצלנו בבית כולם חגגו לפי העברי, אמא התעקשה להישאר עם התאריך הלועזי. עד לפני 20 שנה אולי, בכלל לא עשינו את החיבור הזה, של איזה תאריך סמלי יש להם הולדת. כי מי ידע מה זה 27 בינואר? עד שהוכרז 27 בינואר כיום השואה הבינלאומי, ואז אמרנו, וואלה, איזה קטע מטורף, אם אני צולד את אושוויץ, הייתה באושוויץ, היא נולדה, זה התאריך של השחרור של אושוויץ, זה התאריך עם הולדת שלה, איך
מתחבר? היא עשתה את הקישור, אתה חושב?
אני לא יודע, לפחות לא מולנו, אבל למה אני אספר את כל זה? כי יום השואה הבינלאומי הזה נולד מתישהו ולא מזמן, נכון?
נכון. בעצם, ממש בקצרה, איך הזיכרון השואה, עד 1989, המלחמה הקרה, אירופה בעצם משתיקה בכל זה את עברה. לא מתעסקים עם זה. שנות ה-90 נופל הגוש הקומוניסטי, אפשר לקרוא להם לשנות העדנה במרכאות של השואה והעם היהודי באירופה. הם פותחים את הארכיונים, אין להם כבר מלחמה קרה, אז הם מתחילים להתעמת עם עברם. בסוף זה גם מביא לזה שביוזמת ממשלת שוודיה היא זאת שמתחילה עם זה, יש ועדה בינלאומית, שהוועדה בינלאומית נועדה לקדם חינוך לשואה, ושם המחליטים, האמת שהגרמנים התחילו מזה, השוודים ממשיכים יום השואה שלהם, וב-2005 זה גם התקבל באום כיום השואה הבינלאומי, שהמעניין הוא התאריך שהם בוחרים. 27 בינואר 1945.
שהוא תאריך סמלי, אבל הוא תאריך שעבור הרבה מאוד אנשים לא קרה בו משהו דרמטי. נכון? כלומר, יום שחרור אושוויץ הוא דרמה, אבל כשהגיעו לשם כדי לשחרר, רוב האנשים לא היו שם. נכון. זה לא שפתחו שם את השערים...
היו שם 7,000 אסירים היו, הסיפור הוא הסמל. כמו, כן. כמו שבמדינת ישראל היה ויכוח מתי יהיה יום השואה, ובסוף הוגדר סביב מרד גטו ורשה, אני חושב שבחרו את אושוויץ משתי סיבות. אחד, אושוויץ הוא סמל, כן. ושתיים, אושוויץ יש לו גם קונוטציות בינלאומיות, כי אושוויץ הוא באמת מחנה בינלאומי, אין מה להשוות בכלל, היחידים שעוברים שם השמדה שיטתית זה היהודים, אבל באושוויץ, כלומר 1.1 מיליון יהודים נרצחים שם, עוד 200 אלף אזרחי מדינות אחרות נרצחים שם, אני חושב שזה השילוב שהופך את זה ל...
איך היום הזה נראה בעולם? כי פה אנחנו קיבלנו בברכה עוד יום אחד שאפשר לעסוק פה בנושא החשוב הזה, אבל זה לא יום השואה שלנו, שהוא בקבציין בניסן, איך זה נראה בעולם?
אז קודם כל, האופן שבו הוא נראה בעולם מסמל את מעמדה של ישראל בשנים האחרונות, כי חלק מהשינוי שעוברים מ-2011, 2012 וגלי ההגירה וכן הלאה, אירופה כבר לא מתעסקת עם עברה, ההפך היא אירופה של הזרם הביקורתי, ושם את השואה בכלל בקונוטציות הרבה יותר רחבות, ולכן פעם, שנות ה-2000, זה ממש נראה, ניקח את בריטניה, שם גרתי כמה שנים, משפחת המלוכה מציינת את היום הזה, יש משלחות סביב היום הזה, 8,000 ילדים בריטים נוסעים לדבר שנקרא Lessons from Auschwitz, בשוודיה תקסים, באום מציינים את זה, זה לאט לאט הולך ומקבל קונוטציות אחרות, אבל היה...
בין השאר גם קונוטציות של, אנחנו עוסקים פה בסיפור היהודי, יש מי שבעולם, גם כשעוסק בזה, כבר מעדיף לעסוק בכל מיני עניינים של פקיעה בזכויות אדם, בזה שדברים חשובים, אבל זה לא השואה, כמו שאנחנו,
נכון,
חשוב לנו שיעסקו בה.
החידוש בתחילת שנות ה-2000 היה, וזה השוודים התעקשו וכן הלאה, שלא, זה עסק קודם כל בסוגיה שרצחו יהודים. זה היה מלחמה נגד אנטישמיות פרסה. בכמה שנים האחרונות, שוב, זה קשור לפוליטיקה וכן הלאה, זה מאוד מאוד מתשתש, אבל היה איזה עדנה של 10-15 שנה, שזה תקף ישירות את הסיפור של האנטישמיות והפרטיקולריות היהודית, לצד ערכים אוניברסליים.
הזכרנו פה את הסיפור של אלכס דנציג, בוא נדבר רגע על סיפור השבעה באוקטובר, שהדליק בהרבה מאוד מובנים ניסיונות לערוך כל מיני השוואות, שנדמה לי שאתה לא אהבת אותן, לפחות בתחילת הדרך. אני חושב שאם מפרקים את זה להרבה חתיכות, אפשר למצוא כמה נקודות שמתכתבות עם השואה, ואפשר למצוא... בעיניי יותר נקודות שלא כל כך מתכתבות, אבל בוא תתחיל עם זה.
אז אני אגיד ככה, קודם כל רגע, חוויה אישית, שאני שומע שאלכס נחטף, הוא בשבילי, הוא המורה שלי, שעיצב את כל תפיסת עולמי על היסטוריה, קודם כל, ועל השואה וכן הלאה, אז קודם כל זה רגע ברמה האישית, זה מטלטל אותי ברמה שאני בכלל לא יודע מה לעשות עם זה תודעתית. עכשיו, אני לא התנגדתי, ההפך, אני כל השנים אמרתי, השואה היא לא מחוץ להיסטוריה, חייבים לדבר עליה, חייבים להשוות, אבל לא בצורה, סליחה על זה, מטומטמת, שכל דבר הוא מכל הכיוונים הוא שואה. דווקא פה אמרתי שצריך להפריד בין חוויית האינדיבידואל לחוויה הקולקטיבית. בחוויית האינדיבידואל, אמא שעכשיו התחבא בממד וניסו לרצוח אותה ואת ילדיה, אמרתי, זאת חוויית שואה, שאין צבא, בנירוז, שאין צבא ישראלי, זה, במובן הזה, זה חוויית שואה.
במובן של האלמנט, כלומר, נגיד הסיפור של ילדים שמתחבאים בארון, כאלמנט, הסוף רגע, מה שקורה בחוץ, וכמה זה גדול, ויש מדינה, אין מדינה, זאת תמונת שואה.
לא, אבל אין מדינה, יש מדינה, היא חשובה, כן, קודם כל זאת תמונת שואה, אבל כן, גם הפסיכולוגיה, בעיניי, מה ההבטחה של מדינת ישראל, מה קודם כל, שלעולם לא יהיה מצב שבו יש יותר שוחט של ילד יהודי, ובין השוחט לבין הילד, לא יהיה מצב יותר שלא יעמוד חייל יהודי, שימנע את הדבר הזה.
כן.
גם במובן הזה, בתודעה הקולקטיבית, אני מבין למה זאת חוויית שואה. מידך, ועוד אמת, אנשים התחילו לקרוא לחמאסניקים נאצים. זאת טעות גדולה. זאת טעות גדולה באיזה מובן שזה עושה הנחה לחמאסניקים, אני אסביר למה. כי זה מנסה לומר, אני צריך קונוטציה יותר גרועה לאנשים האלו כדי להסביר כמה הם גרועים, ואני אמרתי לאנשים, לא.
שעסק לזה גם אחרת, בכיוון שבינינו השואה והנאצים זה הדבר הכי גרוע שהיה, אז אם אנחנו מעלים אותם לדרגת הכי גרוע שהיה, אין גרוע
כן,
מזה.
כן, אבל אני רציתי שהעולם נטען את המושג חמאסניק בשליליות כמו נאצי, ולכן, מה שנקרא במרכאות כפולות וכפולות, לתת לרשע הזה את הייחודיות שלו. איפה קצת איבדו אותי עם ההשוואות? שבסוף אנחנו מדברים על זה שהייתה מדינה יהודית, והשואה היא בממדים והיקפים אחרים.
כן, 1,300 נרצחים זה קטסטרופה נוראית, אבל היא לא 6 מיליון, והיא לא כשאין מדינה, גם אם המדינה הגיעה מאוחר, יש מדינה ויש צבא.
בדיוק, בדיוק, יש מדינה, יש צבא, ופה אנחנו תמיד צריכים להיזהר, כי אז כל אלו שממציאים כל מיני המצאות, באים ואומרים, תראו, הם אמרו שזה השואה, זה השואה, כאילו 1,300 אנשים, אז רק אם זה הייתי זה, אבל זה הפעם הראשונה דווקא שאני אמרתי, חוויית השואה מאוד מובנת לי פה.
כן, בוא נדבר על עוד כמה דומה ושונה. נדמה לי שבחלק מהתמונות היו האכזריות, הרוע, לא רוצה לסנגר על איראנים ששולחים לפה טיל בליסטי, אבל יש הבדל בין זה לבין הרצח בידיים, האכזריות.
נכון, אבל פה דווקא צריך לעשות הבחנה, כי תמיד שאנחנו מלמדים, ואולי אחרי זה נדבר על זה, על מה הייחודיותה או התקדימיותה של השואה היהודית, לא אכזריות.
אכזריות... בקה, אלמנט אחד, עוד רגע נדבר על עוד כמה.
כן, לא, אתה הולך לרצח ההוטו על ידי הטוצי, אני לא חושב שהאימא שבאו עם מצ'טה להוריד לה את הראש, היא פחות סבלה מהאימא...
כן, אמרתי, אלמנט אחד.
כן, אני חושב שהאלמנט פה הוא אלמנט... אני יותר דימיתי את זה לפלישה ברברית של המאה השישית שביעית, כאילו במובן של כאילו חזרנו, האנושות חזרה 1,300 שנים אחורה. למי שמכיר את הוויקינגים, זה כמו פלישה ויקינגית, ממש של מין יצרים חייתיים, אני לא אוהב לקרוא לחייתיים, כי זה בני אדם מחליטים לעשות כן. את זה. כן, זה אלמנט שמאוד הזכיר, לא ראינו דבר כזה שמתקרב לזה אפילו, כאילו, במדינת ישראל.
זה אחד. הדבר השני שיושב, זה היושב מאחורה ובעומק, זה המקור של זה, כלומר, שנאת יהודים.
נכון, אני חושב ששם אנחנו צריכים, יש איזשהו טקסט מאוד מפורסם בעיניי, אחד הטקסטים הכי חשובים של השבעה באוקטובר, זה המחבל, הנוח'בה שמדבר עם אמא שלו, נכון. הוא בקיבוץ מפלסים לדעתי, והוא אומר לה, אנחנו בהתנחלויות פה, וזה, ואז היא אומרת לו, תרצח עוד, תרצח עוד.
מדברים עם ההורים וההורים גאים בו מאחורה.
מה זה גאים? תרצח עוד. אבא טיפה מודאג, והיא, דווקא האמא פה זה, תרצח עוד, תרצח עוד. ואני חושב שפה אנחנו רואים אלמנט, שהוא אלמנט, אנחנו קוראים לו אסימטרי, באיזה מובן, זה פשוט שנאה, תהורה, ללא שום תכלית. הרי אם היה תכלית פה, אתה יודע מה, אפילו מי רוצים לשחרר את כל האסירים, היו לוקחים כמה יישובים, מקיפים אותם ואומרים, עד שאתם לא משחררים את כל האסירים מהכלא, אנחנו לא זזים מפה, ואם לא נרצח את כל הזה, הם לא עשו זה,
שזה לא צריך לאנוס ולשחוט.
בדיוק, זה מאוד שואתי במובן של, כן, של פורקן יצרים שמראה שזה יושב על תשתית של שנאה מאוד 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 עמוקה, שראינו את זה בשואה גם.
עוד אלמנט אחד, זה מה שזכה כבר לכינוי הבלתי מעורבים, כלומר, אני הולך לאנס פלאדה עם לבד בברלין, עם הניסיון לחפש אחד שמסתכל ואומר, חבר'ה, זה לא בסדר מה שקורה פה, לא מצאנו פה כאלה.
כן, אז פה אני רוצה...
האם יכול להיות שיושב לו בח'אן יונס בבית, בעליית הגג איזה מישהו, ואומר, הם הגזימו, לא יודע, אולי יש כזה, אבל לא ראינו כזה.
לא, אז פה...
והסיפור על האמא הזאת...
נכון.
זו הדוגמה.
לא, תראה, פה אנחנו, קודם כל, זה הסיפור הגדול בעיניי, אני לא הייתי הולך עד הקצה, כי אנחנו לא יודעים, תכף אני אסביר את זה בהמשלה לגרמנים, של כולם, מה שאנשים אומרים, אף אחד שם לא חף מפשע, אין דבר כזה, אנחנו לא יודעים. תראה, בהקשר של השואה, תמיד, תדע שעד לפני כמה, עד לפני נפילת החומה, בגרמניה לא הייתי יכול להגיד, הגרמנים ביצעו את הרצח, עד היום, אם אני אגיד לגרמנים, הגרמנים ביצעו את הרצח, הם חוטפים עליי את הזה, הנאצים ביצעו את הרצח.
שזה אנשים אחרים. כאילו עם אחר, קבוצה אחרת.
אני חושב שהיה לא מעט, כמעט הייתי אומר, הצילות בקרב ישראלים רבים, כולל ממשלת ישראל שאמרה חמאס, 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 חמאס. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד, אני ממש לא אומר שאין חפים מפשע, אני ממש לא אומר שכולם זה, אני רק אומר שיש, לקחתי את זה מחוקרת שקוראים לה קלאודיה קונץ, שהיא נגיד מפתה, שבגרמניה היו מיליון, היא קוראת לזה אתנוקרטים, זה כמו בירוקרטים, של אנשים שהיו מעורבים בדרך זו או אחרת, הפקיד שאלה אותם על הרכבת. אז, ואז היא אומרת, חבר'ה, מיליון אנשים, אז אני כבר לא צריכה ללכת לחפש אחד-אחד אם זה בלתי מעורבים או לא. יש פה תופעה ענקית. לכן, זאת התשובה שלי.
המסה היא מספיקה.
בדיוק, התשובה שלי, ואימא שזיעזה אותי, כן, שיש פה בעיה תשתיתית עמוקה, למה אני מסתייג מזה שכולם אומרים, אין חפים מפשע? כי חס ושלום שלא יעביר לנו בראש כל מיני דברים, שאם אין חפים מפשע, אתה יכול לעשות דברים שאחרי זה יחסו תחת מעשים שאתה לא רוצה לעשות, של פשעי מלחמה, של רצח עם, ואני נאבקתי כולל בחול וזה, שאנחנו לא עשינו, זה שקר מרושע. אבל אתה יודע, אם אתה בא מתחיל להוריד פצצות ולהרוג את כולם, כי אף אחד לא חף מפשע.
כן, אתה לא יורה על מי שרק תומך, אבל עדיין...
עדיין זה אירוע ענק, זה אירוע ענק.
שנה ומשהו אחרי האירוע, וכמו שאתה אומר, כל עוד לא מצאנו אחד כזה, אז באמת הרעיון של ללכת להתחיל לחפש אותם...
הסיפור הוא אחר, זה לא עניין של למצוא אחד כזה. באמת אני אומר, ייתכן אפילו שיש רבים שיושבים בביתם ואומרים את זה, מה זה עוזר לי? בסוף, אנחנו רואים גם את התמונות מעכשיו, ואני רגע גם נזהר איתם. בסוף, בוא, הם ספגו עשרות אלפים, נהרגו שם. באמת, באמת, סבל מטורף, ואז אתה רואה את חליל אל-חיה בא ואומר, מנהיג חמאס, ניצחנו. זה לא מתכנס. זאת תשתית הבעיה. תשתית הבעיה היא שמשהו בנרטיב הוא רוצה יותר שלא יהיו יהודים מאשר חיים טובים לנו. זה אירוע שכן, מזכיר, מתכתב לנו עם ההיסטוריה.
וזה כבר לוקח, אנחנו נחזור עוד אחרי זה אחורה לסוגיות של השואה, אבל שוב אנחנו, כדי להמשיך את הניסיון להקביל או לראות מה מקביל, מה לא מקביל, לשאלת היום שאחרי, כי כשמדברים על היום שאחרי ברצועה, מנסים ללכת אל הנאצים, ולהגיד, הנה תראו, שם העולם הצליח לייצר גרמניה אחרת, אם זה עבד שם, אולי זה יעבוד גם פה. אתה רואה הקבלה?
כן, לא, אני יותר אוהבת יפן כהקבלה. לא, רגע, קודם כל לא הבאנו את עצמנו למצב צבאי שאנחנו מסוגלים לעשות את זה, קודם כל.
והיה ואני
חשבתי שזה שווה ניסיון, כן, המושג דרדיקליזציה, כי אני מסתכל על מה קרה בגרמניה, אבל יפן היא עוד יותר מעניינת, כי יפן הייתה באמת עם של קמיקה הזאת. אף אחד לא חשב שיהיה ניתן לשנות את זה. יותר מזה, הרי הסיפור עם יפן שנופלת הפצצת אטום הראשונה, מתכנסת מועצת הקיסר, והנשיא האמריקאי טרומן בהלם שהיא מחליטה לו להיכנע. הוא אומר, הם מכריחים אותי בעצם להוריד עוד פצצה, עד כדי כך הם משוגעים. בוא, תקשיב, זה הקרבה של מאות אלפי אנשים, והם מחליטים לא להיכנע. אז הוא מוריד את העוד פצצה, ואז זה פשוט לוקח שנים, אבל אתה לא עושה עבודה, חצי עבודה. זה לא ביטחון, אנחנו לא מבטיחים את הביטחון. זה חינוך, זה חברה אזרחית, זה מי שולט בבטון אגב, מי בונה את הבתים. זה, אני לא בטוח שזה יכול להצליח, אני בטוח שזה מאמץ ששווה את זה. בעזה, זה לא רק ישראל יכול לעשות, אנחנו לא, גם שם אף אחד לא אחד עשה, זה מלא מעצמות. אני ממש, זה לא דטרמיניסט, אני לא אומר, לא ניתן לשנות.
לא, אבל אני לא יודע אם ניתן לשנות את זה, ולו בגלל שלגרמניה, התברר בהמשך, היה עוד מה להציע. העזתים או חמאס, אתה אומר, בוא נקרא להם אותו דבר, אז זה אותו דבר לצורך השיחה. יש להם תפיסת עולם. הם שם כרגע עם אמנה שרוצה להשמיד את ישראל. אני לא רואה, תקן אותי אם אתה רואה אחרת, שבעוד חודש, חודשיים, שנה, 10 שנים, מחליטים שהאג'נדה של השמדת ישראל תזוז הצידה, ובמקום הזה בואו נעסוק בפליטת גזי חממה.
לטעמי.
זה לא הם.
אבל הרבבת בין שני נושאים, כי אם הייתי אומר לך, אתה יודע מה, יותר עמוק מזה, הייתי אומר לאימא שלך, ב-28 בינואר 1945, בעוד 15 שנה, תראי גרמניה אחרת, היא אומרת, תעוף מפה.
אבל אמא שלי גם זכרה את הגרמניה הקודמת.
אוקיי.
אתה לא זוכר את הפלסטינים הקודמים, כי מהיום שהם קמו, זה מה שהם רצו לעשות.
אז אני פה, רגע, נכון, בעיה גדולה. מצד שני, שוב, מה אני הייתי עושה אם הייתי עושה דרדיקליזציה? היו ימים של תפארת, שהציביליזציה הערבית, בסדר, אתה צריך ללכת אחורה, למאה התשיעית, עשירית, 11, 12, 13, 14, ימי הרמב״ם וכן הלאה, המוסלמית. היא הייתה בסיטי פרטה. במשך מאות שנים, התפתח באמת וספציפית, אצל הפלסטינים, התפתח איזשהו דיבוק בעניין הזה של שנאת היהודים ושנאת הישראלים, שזה מאוד 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 קשה. מצד שני, אני רוצה להגיד משהו כן מרוכח על זה. אם מישהו היה אומר למישהו שגרמניה וצרפת, 300 שנה באמת של שנאה, אין, אי אפשר לתאר כמה הרג. יום אחד, הם יחיו בשלום, הוא היה אומר שזה בלתי אפשרי לדמיין. אגב, אני אומר, אם תגיד לי עוד 100 שנה, יהיה מלחמה בין גרמניה לצרפת, אני אגיד לך, זה לא מופרך, אגב, מה שקורה באירופה. ולכן אני אומר, אני חשבתי ועדיין חושב שתהליך דרדיקליזציה זה האפשרות הכי טובה שאפשר, הוא פשוט צריך להגיד. דרדיקליזציה זה תהליך די אלים, הוא לא תהליך, הוא לא בזה, אבל תראה משהו מעניין על הדנאציפיקציה. האמריקאים מחליטים שכל מי שיש לו עבר נאצי, הם הולכים בעצם להעמיד תולדין וכן הלאה. באיזשהו שלב, הם נסוגים מהתוכנית. הם באים לממשל האמריקאי ואומרים, הם כולם נאצים. אין, לא יישאר לך מדינה אם אתה עושה את זה. להראות כמה העומק שם היה נוראי כאילו זה, באיזשהו שלב מתחילים להלבין נאצים. העוזר של אדנאור היה נאצי יחסית בכיר. לכן זה לא בלתי אפשרי, אני לא חושב שהגענו לתנאים שאפשר לעשות זה, ואני חושב שמה שאתה אומר הוא בהחלט בעייתי, אבל עדיין אני חושב שיש כן מסורות ערביות, גם יותר קרובות אפילו, לצורך העניין, גם האליטה הערבית במרחב הזה, במאה ה-19-20, היה לה המון תרבות, המון יצירה, המון זה, זה התעדה במובן של מה כרגע הדגל שהם נושאים, האזטים והחמאסניקים. קשה להגיד.
דיברת על אנטי-יהודיות ואנטי-ישראליות. יש הרי כל הזמן את הטענה הזאת, לא, המאבק הוא נגד ישראל, הוא נגד הציונות, הוא לא נגד יהודים. איפה אתה בתוך הדיון הזה?
אני ב-2010 כותב דוקטורט בלונדון. אני כזה, אתה יודע, מחנה השלום, אהוד ברק אמר לי ב-2002, 2001, לא זוכר, אין פרטנר, אבל בגדול אומר, הסכסוך על 67. ואז הם הגיע לקמפוס, והפיסוקס, פלסטיניאן סוסייטי, אני בכלל לא רציתי לעסוק בפוליטיקה, הם התחילים לתקוף אותי, כי הייתי אחד הדוקטורנטים היחידים בחוג להיסטוריה. אני התחיל להתווכח איתם. אז אני חוזר לפה לאשתי הביתה, ואני אומר לה, תקשיבי, יש בזה משהו מוזר. אני מדבר איתם 67, הם בכלל לא מדברים איתי על 67, מה קורה פה? אז אמרה לי, על 48. אמרתי לה, לא, עוד על 1917 הם מדברים איתי בכלל, על הצהרת בלפור על זה. ואז אני אשלים את הסיפור, אני נוסע להרצות בהרווארד, דווקא אחרי פרוץ המלחמה, כדי ככה מה שנקרא להילחם. ופתאום מחזירים אותי למאה ה-19 בכלל, בישראל כפרויקט קולוניאליסטי וכן הלאה. ואז הבנתי שיש פה מה שנקרא ערבוב שימושים, הסיפור לא
רק... אנחנו לא בדיון נכון.
כן, הוא סיפור לא רק מדינת ישראל, הסיפור הוא היהודים ומדינת ישראל, והסיפור הוא לא סיפור פרגמטי, הוא לא מאבק עכשיו על שטח ספציפי, הסיפור הוא Palestine from the Jordan to the sea, זה לא סיסמה ריקה, אוקיי? זה סיסמה שבסוף עומד מאחורי התפיסת עולם, מאוד 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 אלימה כנגד יהודים, וכנגד ישראלים, תמיד מדגיש גם כנגד ישראלים.
כשראית את האוניברסיטאות בארצות הברית, שלא הופתעת, אתה אומר, הייתי שם כבר הרבה שנים קודם.
אני בלונדון, בלונדון ראיתי את זה. אני חושב שאם אתה נגיד מסתכל, טוב, פה זה ויכוח, אבל במרחב הישראלי, נגיד יש ערבים עם תעודת זהות ישראלית שאנחנו מכירים, אני לא חושב שהם שם, ממש לא. אבל אני חושב שכן, הסיפור של היהודים לא תהיה מדינה, ליהודים לא תהיה מדינה, הוא לא... בג, הוא פיצ'ר במיינסטרים הפלסטיני, וזה צריך להגיד לעצמנו את האמת, זה לא בלתי ניתן לשינוי, זה לא זה, אבל הוא, וואו, הוא...
אני חוזר כאן אנחנו לכאורה צריכים להיות מאוד שבעי רצון מזה שהעולם, שוב, אתה אומר שהעולם קצת נסוג מזה בשנים האחרונות, אבל בכלל שהעולם מציין את יום השואה הבינלאומי, זה קצת מתהפך עלינו הרבה פעמים, כי אם דיברנו לפני זה שאנחנו עוסקים יותר בזווית היהודית, והעולם מתעסק בזכויות אדם וכל מיני כאלה דברים, אז הפלסטיני שלא נותנים לו לעבור בבידוק, במחסום הזעים, ליד מעלה אדומים, הוא הופך מהר להיות הראש על הרמפה של מנגלה. פה הייתה סלקציה, פה סלקציה.
אוקיי, אז אני אגיד ככה, העולם מרושע בעניין הזה, אני תכף יגיע לזה, אבל אנחנו יכולים גם להאשים את עצמנו ב-20 שנים האחרונות.
כי מה?
אני אסביר למה. כי אנחנו התפתח דיון שהוא כרגיל ימין שמאל פוליטיקה במדינת ישראל ב-20-25 שנים האחרונות, אפילו 30 שנה האחרונות, על לקחי השואה. ואז אני יכול להגיד לך, אמור לי מה לקח השואה שלך, ואני אומר לך מה אתה מצביע. למה? כי יש זרם אחד, הוא יותר ימני, שאומר, לקחי השואה הם פרטיקולריים, עם היהודי וכן הלאה. יש זרם שני, אומר, זה אוניברסלי. אנחנו כעם יהודי, אסור לנו לרצוח, לעשות רצח עם לעולם, או צריך לזעוק על רציחותם. ואני תמיד הייתי אומר לתלמידים שלי, מה זה הוויכוח האידיוטי הזה? ברור שהשואה היא תופעה כל כך גדולה, שקודם כל הקונטקסט שלה הוא יהודי, באו לרצוח יהודים, מה אני אעשה? ויש לה המון המון לקחים לעם היהודי, וברור שיש לה קונטקסט גם אוניברסלי. אז קודם כל הוויכוח הפוליטי הזה בישראל, נתן המון דלק לעולם. אתה יכולת לראות את זה בביטויים ממשיים, אתה יכולת לראות שלפעמים מאשימים, במדינת ישראל, בשמאל הישראלי, בנציזציית חיילי צהל, אבל יכולת גם לראות את מפוני מגורשי גוש קטיף, פתאום עם טלאי כתום. ואני אז אמרתי...
בציבור החרדי, נדמה לי זה הציבור הכי...
הכי
משתמש. באופן די מוזר, כלומר, הציבור החרדי עבר את השואה, זה לא ציבור שלא מכיר את השואה, ישיבות וזה. ושם בהפגנות נגד גיוס, הפגנות, פתאום אתה רואה ילדים קטנים צועקים, זה המקום שהמילה נאצי עפה בו החוצה, הכי בהקלות, באופן די לא מובן.
אז אני אומר, אני אבל לא רוצה, אנחנו בימים שחרדים אנחנו דלוקים עליהם, תראה, אפילו תמיד היה לי התלבטות שנתניהו עומד ואומר, אחמדינג'אד הוא היטלר, אני בא ואני אומר, רגע, ויש פה בעיה, כי אנחנו מספרים סיפור מסוים אמיתי על מה הייתה השואה, הוא לא היטלר. קודם כל, יש לנו צבא חזק וכן הלאה וזה. אז קודם כל,
אבל רגע... אבל הוא מדבר עליו, הוא רוצה להשמיד את היהודים.
נכון, אבל שאתה עושה את המשוואה הזאת...
לא, אנחנו לא אמא שלי כן. על הרמפה של מנגלה, אבל הוא רוצה להשמיד נכון, כמו אבל, שהוא רוצה להשמיד.
אבל אז אתה במאבק תודעתי בעולם. אז בקיצור, לא, אני אמרתי שאני התלבטתי תמיד כן. שהוא אמר את זה, לא אמרתי חד משמעית. צריך להבין, ואז העולם, בטח בשנים האחרונות, בסדר, זו תופעה של 10-15 שנה, התחיל להפוך לנו את זה על הראש. בוא, ראינו את זה אחרי השביעה, שביעי באוקטובר, ביתר סט. ובעצם התחיל להשתמש בשואה ככלי נגדנו. ומהשביעי באוקטובר, אני, אם יש דבר שהכי הכי מטריד אותי, יכול להטריף אותי, זה להאשים את ישראל ברצח עם. בעוד רגע, אני רוצה שנהיה ברורים לגבי ההגדרות הפורמליות של רצח עם. חמאס ניסה לבצע רצח עם פה, כי אם לא היו עוצרים אותו, היה רוצח 10 מיליון אנשים, אגב, יהודים וערבים וכן הלאה. זה ניסיון לרצח עם.
ברמת הרצון.
בוודאי, ברמת הרצון. בסוף רצח עם קודם כל בוחן כוונה.
כן.
אוקיי? מדינת ישראל יצאה להילחם מלחמה. אתה יודע, אגב, אם בכוונה לא עלינו, אם היא רצתה, היא יכלה להרוג את כל מי שנמצא בעזה. אין בעיית יכולות.
אפשר להתמודד עם זה? בסוף אתה רואה מה קורה בעולם, ואתה לפעמים תופס את הראש, דופק את הראש בקיר, ו...
קודם כל שאלה טובה.
שזה בא במקום של אנטישמיות, או של הסתכלות על פעם זה אנטישמיות, פעם זה אנטי-ציונות, פעם זה... זה לא משנה מה. קשה מאוד לשבור את זה.
אז קודם כל יש פה ערבוב שימושים של עליית, של סיפור של המאגרים, המוסלמים, של, נקרא לזה ככה, אירופה והעולם המערבי הוא עולם של פוסט, פוסט, פוסט. הכל רגשות השם, פוסט שואה, יש לו מלא רגשות השם על הזה, בסדר, הוא מוציא את זה עלינו עכשיו. פוסט מלחמת העולם השנייה הוא בטראומה ממלחמות, ופוסט קולוניאליזם, כי הוא כל הזמן בטראומה של מה עשינו לילידים. קודם כל זה מתכון קטלני, לנסות על הקרקע הזאת להסביר, לא, אתם לא מבינים, זה קונטקסט אחר לחלוטין פה, מה שאנחנו רואים פה. אבל, צריך לראות, יש כרגע מגמת נגד בעולם, אוקיי? תנועת הווק, היא כרגע, זה התהפך לה על הראש, היא הלכה 17 צעדים קדימה, בארצות הברית, ופתאום האמריקאי הממוצע, שבוא נגיד את האמת, זה לא מאוד עניין אותו, אמר, מה הולך פה? זה הולך עוד מעט להתהפך עליי, והוגי דעות כמו דאגלס מרי ואחרים, שבישראל כאילו הוא שמרן, אבל הוא שמרן ליברל, הוא לא איזה... זה... הם מאוד, מאוד מאוד עוזרים להשפיע על התודעה הזאת. אני חושב שיש פה מאבק תודעתי, שקשור בדיפלומטיה, וקשור באופן שבו אנחנו, גם כישראלים, כאזרחים, וגם כממשלת ישראל, צריכים לשנות דיסקט, אין לנו שירות חוץ כמעט במדינת ישראל, אין לנו שיתופי פעולה מספיקים בין מגזר עסקי למגזר ממשלתי, בקיצור זה חתיכת אירוע, נגיד הקמפוסים, אני אתן מילה האחרונה הזה, שבאתי להרצות בהרווארד אחרי שפרצה המלחמה, עמד פרופסור שהוא מנכ״ל של חברת הייטק, ובכה, ואמר תודה שבאת, אז אמרתי לו, אתה יודע, כאילו זה, הוא אומר לא, כל הישראלים עכשיו הם בצד של להחרים את הרווארד, הוא אומר, עכשיו אנחנו לא באים לשנות ה-30, הם באים ונאבקים איתנו פה, והקטרים מממנים, יחמורים, עכשיו אתם מכניסים כסף אלינו בהרווארד, אתם מנהלים פה את המלחמה, אתם לא נוטשים, אתם לא מנשים את הרווארד, אתם מנשים אותנו, אומר, יש פה מלא יהודים, מלא ישראלים. בקיצור, אני חושב שזה אפשרי, אבל זה ידרוש מאיתנו...
אבל זה מסתכל על עוד משהו, אנחנו מדברים על זווית אחת, אני כשאני נוסע לחוץ לארץ, בהרבה מקומות, צריך להוריד את הכיפה, הולך עם כובע, ונרמלנו את זה. זה נראה לנו דגני, אתה יודע, אנטישמיות וזה, וכדאי לא עולה. כשאני עוצר ואני חושב על זה, אני אומר לעצמי, בוא'נה, זה סבא שלי מלפני 85 שנה. אנחנו שם, לא שם על הרמפה, אבל שם במשהו שמתחיל, ואנחנו כאילו התרגלנו אליו. יש לך איזה מטה ללוחמה בטרור שמוציא כל מיני עזרות, ואתה יודע שאתה לא הולך עם כיפה. מה זה? כאילו, אני לא יכול להיות יהודי ברחוב באירופה, אנחנו...
כן, אבל התשובה שלי מורכבת, כי תראה, מה
מורכבת
קורה?
מורכבת זה הרי? טוב.
לא, כי אתה רואה עכשיו, כי אני רוצה להיזהר מלחגוג את זה, אני יודע שיש ישראלים שחוגגים את זה, אבל אני רוצה גם להסביר את הסכנות של זה. אתה רואה את העלייה של טראמפ, אתה רואה את הניצחונות של הימין באירופה, ואתה מבין שיש פה רגע מגמה של אירופאים, שרבים מהם כנראה היו בלתי מעורבים במובן הרגשי של אנטישמיות או לא,
אתה מדבר עכשיו על השבעה באוקטובר, אבל זה לא סיפור.
לא, גם לפני זה, גם לפני זה. אני חושב שיש מגמה שהיא קשורה להגירה של המוסלמים, ביחד עם עליית תנועת הווק, שיצר בתנועת הפוליטיקלי קורקט האגרסיבית, שוב, שבראשיתה הייתה נכונה מאוד, אנחנו לא רוצים שאנשים, שגברים ילכו ויתרידו נשים, יצרה איזושהי מטוטלת מטורפת, שלתוך זה נזרק לקלחת יהודים וישראל. בשביעי באוקטובר הוקב פרשת מים, במובן הזה שאני חושב שאירופאים רבים, ואמריקאים רבים, נשבר להם הדבר הזה. זאת קרה קצת לפני, וזה גם קורה קצת אחרי, נשבר להם. אז הם אומרים, אני מבין שהרבה מאוד מהמאבק הזה הוא גם נגדי. למה? אז קודם כל לא, אני חושב שיש פה בהחלט קרקע לעבוד עליה ולדבר עליה וכן הלאה. למה אני שם את זה עם כוכבית? בוא, כחלק חלק מהתנועות האלה מופרעות, והם יכולים להתפך עליהם באנטישמיות מהכיוון השני, אז המפלגה הגרמנית, מפלגת האחדות הגרמנית, לא זוכר איך קוראים לה, שאלון מאסק עכשיו מדבר עליה הרבה, בוא, יש לה שורשים נאצים. אז זה נכון שהיא כרגע אנטי-מוסלמית, והיא תיאבק בתנועת הווק, והיא מאוד תשמור על מדינת ישראל, עד שהיא לא. ולכן כרגיל אנחנו...
בין לבין, כן. מקווים לטוב.
כן.
תגיד, אתה מסתכל על משוויית התקופה ההיא, שוב חוזר אל השואה לתקופה הזאת, לא במובן של מה שעשו הנאצים, אלא במובן של באיזה עולם נמצאים, אנחנו נמצאים בעולם טכנולוגי הרבה הרבה יותר מתקדם. הנאצים השתמשו המון בטכנולוגיה, בבירוקרטיה, בטכנולוגיה, בהרבה מאוד ארגון. אני רוצה לנסות לחשוב על הטכנולוגיה בהיבט של השימוש שלה לצורך תעמולה. כי היטלר בזמנו, היטלר, גבלס, היו צריכים, כדי לדבר אל האנשים, היו צריכים טכנולוגיה של פעם. הטכנולוגיה היום, כשאתה רוצה לייצר תעמולה, הרבה יותר קלה וזריזה. אם היה קם לו היטלר כזה היום, עם הרשתות החברתיות, עם הדרך שבו אתה בשנייה אחת מדליק את כולם, יכול שזה היה קורה הרבה יותר מהר.
אז בואו נתחיל מהשואה, ואז נחזור להיום. קודם כל, השואה היא תופעה טכנולוגית. כלומר, במובן הזה, אני, תמיד שאני עושה מסעות לפולין, אני לוקח לתאי הגזים, את הקבוצה, ואז אני אומר להם, עכשיו אנחנו מדברים על טכנולוגיה. אנשים אומרים לי, מה אתה רוצה מאיתנו? אני אומר, חבר'ה, אין ברירה, כי אני רוצה להסביר לכם משהו. אני אומר, בואו נדבר על הרכבת. הרכבת היא המצאה שהגדילה תוחלת חיים ואיכות חיים. בלי הרכבת אין רצח במספרים כאלו, פשוט אי אפשר. אותו דבר הרדיו, מה שאתה מדבר. זה לא סיפור רק של תעמולה, זה סיפור של שינוע, של עמדות, של שינוע אנשים. הטכנולוגיה, תראו, בני האדם תמיד ידעו באמצעות הטכנולוגיה להגדיל תוחלת חיים ואיכות חיים, גם ידעו תמיד לקחת חיים, ממש להרוס את עצמם. אני מסתכל, נגיד, על השביעי באוקטובר, זה לא רק התודעה, אני חושב שהתגלה יום אחד, שהרשתות החברתיות, בוא נגיד ככה, האזתים שפורצים בגל השני, ואחראים ללא מעט מהחטיפות והרציחות, הם רואים בטכנולוגיה את הדבר הזה. אם אנחנו 30 שנה אחורה, איזה 30 שנה אחורה? 10 שנים, 15 שנים אחורה, הם לא יודעים בכלל מה קורה שם, הם לא באים, הם לא משוגעים, מפחדים מהצבא הישראלי. ולכן פוטנציאל, עכשיו רגע לא בהקשר הישראלי, רק פוטנציאל הנזק של הטכנולוגיה כיום, בגין, שוב, פוטנציאל הריפוי הוא מטורף, בפוטנציאל האיכות חיים, אני לא יודע מה, אנשים פה יחיו פה עד בגיל 190-200 בזכות הטכנולוגיה, אבל פוטנציאל, שינוע אנשים ועמדות בסקייל גבוה, סקייל כאילו זה במנות גדולות, במעט זמן, מאוד מפחיד אותי כחוקר שואה. מאוד מאוד מאוד. אני לא יכול לחגוג במובן הזה את הרשתות החברתיות, רק דבר שעושה טוב.
כי שוב, היום, חליל זה היה קורה, היום הכל היה הרבה יותר מהר.
וואו, הרבה יותר מהר, הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק. שוב, אנחנו רואים אירועים אלימים את, את הדבר הזה, כי שינוע של מידע מייצר מצב שאנשים יכולים להצטרף הרבה יותר מהר למעשים, יש לנו, יש נטיות כאלו לאנשים, למעשים שהם מעשים קטלנים.
טוב, אנחנו לקראת סיום, נסיים בטוב, בסדר? בתקווה, באופטימיות, נכון? שזה אנחנו בחיים.
כן.
התעסקת הרבה בסיפור של ניצולי השואה. אגב, אתה, בסוגריים, המעבר הזה מניצולי לסורדי, אתה אוהב אותו? יום אחד, אני גדלתי לאמא ניצולת שואה ולאבא ניצול שואה, ויום אחד גיליתי שההורים שלי הם לא ניצולי שואה, אלא סורדי שואה.
וואלה, קלמן, לא הכרתי את זה אפילו.
מה, את הביטוי הזה אתה מכיר, סורדי שואה?
כן, אבל
זה לא היה פעם.
אני משתמש בניצולי שואה, אז לא עברתי לסורדי שואה.
אוקיי, בסדר, זה היה בסוגריים. אבל עשית עבודה, ריינת ניצולי שואה כדי לראות איך הם קמו מאפר. עכשיו, יכול לספר ברמה האישית, לא רק האישית של הבית, שאני גדלתי במושב של ניצולי, כולם היו ניצולי שואה, בערך 100 משפחות, 100 זוגות של ניצולי שואה בערך. במחשבה פשוטה, חצי מהם היו צריכים לצאת דפוקים. באמת, אחרי מה שאנשים עברו, דברים הכי קשים, וזה לא קרה. כלומר, אנשים קמו, ובשתי דקות, אנשים ב-45 שתחרו, ב-48 הקימו מדינה, ובנו את מה שיש פה. וזה מדהים, וזה לא הגיוני, וזה לא מתחבר עם שום היגיון. אז א', שתפת במה שאתה חקרת בעניין הזה, אבל אולי בכלל, שוב, לכן אמרתי, כן. סיום אופטימי, כי אנחנו חווים הרבה פעמים אסונות וקטסטרופות וקשיים, וצריכים לדעת שאפשר ללכת קדימה.
אני אעשה את זה אל מול, רגע, עוד שני משפטים, על השואה, מה בעצם ניסו לעשות שם? אחד הדברים שמייחדים את השואה היהודית, פרופסור שאול פרינלנדר, קרא לזה, הרבה מדברים על אנטישמיות. אז הוא אמר, תראו, בסוף אם היית בא לרוסיה או לצרפת, בסוף המאה ה-19 ולגרמניה, והיום לך, קלמן, יום אחד תהיה שואה, הבחרת המדינה שהיא הולכת להיות, לא היית בוחר בגרמניה, הייתה שם אנטישמיות וכן הלאה. הוא טען שהתפתחה ורסיה שנקראת אנטישמיות גואלת. מה זאת אומרת? זה הרשע בעיניי. מה שחוו האבותינו, הם לא יודעים איפה זה בא להם. זה מאמץ קולקטיבי להגיד, אם המשפחה של קלמן תמות, אני אגאל, אני מבטיח לך את זה כהבטחה.
הגאולה שלי עוברת דרך המוות שלך.
ממש. אם מישהו רוצה להבין את השואה, זה הסיפור, זה הסיפור, זה הסיפור. לכן אני רגע רוצה לומר, ההתאוששות פה היא עוד משהו שהוא בעוצמות שקשה לתאר, כי האנשים האלו, זה נקרא, שוב, במחקר, מעשה אל-ליניארי. זה לא שאנשים האלו הבינו איזשהו סכסוך. אתה יודע, אחרי הכל אנחנו חיים סכסוך, נגיד, במדינת ישראל. הם לא חיים שום סכסוך, הם חייבים לבינו מה זה. מה יושב לו מישהו בזמוש, בפולין? אין לו קשר, הוא גם בדרך כלל פרובינציאלי, הוא בכלל לא מכיר את העולם. פתאום זה נוחת עליהם, ואז הם יוצאים מהמנהרה בצד השני, קודם כל הם חושבים שהם לא נשארו יהודים בעולם. קודם כל איזושהי חוויה מכוננת. ואז אני במחקר שלי עסקתי עם תאומי מנגלה, וראיינתי באמת, העיקרון היה כל תאום חי בן, אני טס אליו. אני ניסיתי לנסות, ניסיתי להבין מה, איך קמים מהדבר הזה. אז קודם כל דבר מעניין, רגע על המושג נקמה. מאוד מאוד מעניין. הרבה דיברו אחרי 7 באוקטובר, על מושג נקמה. בעיקר בא, נגיד, מאזורים יותר ימניים, שמרניים. ואני אמרתי, תקשיבו, זה לא סיפור שלנו. אגב, תנכית יש בזה גם מהסיפור שלנו, אבל אמרתי בגדול שאני מסתכל על ניצולי השואה.
כן, גם שאלה מה אומר הביטוי, לפעמים נקמה וניצחון הם מתכתבים, כי אני יודע, אנשים אומרים, הנקמה שלנו תהיה בבנייה מחדש של קיבוץ ניר עוז. אז אם זה, לא הייתי מתכוון, אז שתהיה נקמה.
לא, זה מה שאני אומר. אז החבר'ה, התאומים שדיברתי איתם, תמיד דיברו במושג נקמה, אבל אז שאלתי, מה הנקמה? הלכתם, הרי היה תנועת הנוקמים, אף אחד לא הצטרף אליה, כי זה כלום. אז בגדול, אם אני אסכם, היו להם שני נקמות. נבנה מדינה ונעשה ילדים. זה שני הדברים. ואני חושב שזה מסמל משהו על הנוסחה של העם היהודי, בעיניי זה הסטארט-אפ היהודי, שלא משנה מה גודל החורבן, יש איזושהי דינמיקה שרואה עתיד. אני חושב, אנחנו עם הספר, אנחנו עם של העבר, זה הרב יונתן זק, זכרונו לברכה, אמר את זה, אני רוצה לומר פה, אני למדתי ממנו שהוא אומר, אנחנו מסתכלים על העבר, אבל תמיד בהיבט של העתיד, הוא תמיד מדבר על רמני יוחנן בן זכאי, שאומר לו אספסיאנוס, מה אתה רוצה? הוא לא אומר לו, תבנה את בית המקדש, הוא אומר לי, תן לי את יבנה.
יבנה וחכמה.
הכי הכי קיצוני בדבר הזה, ואני כותב על זה בדוקטורט, זה ב-45 במחנות העקורים. יש 18 מיליון איש במחנות העקורים, בגרמניה, איטליה, אוסטריה, תוכה 250 אלף יהודים. אני מביא שם בכוונה תיאורים, באמת, אנחנו עוברים עכשיו ימים קשים, חבר'ה, זה לא אותו, הם לא רצו בשבועות האחרונים, הם לא יכלו לזוז, העקורים, זה חשוב שישראלים ידעו את זה, דווקא ביום השואה הבינלאומי. ההתארגנות הפוליטית של העקורים, שאמרו, לא מתפנים, רצו את כולם פנות, ואמרו, לא מתפנים, אנחנו מתפנים רק לפלסטינה, היא קוץ בישבן של הנשיא טרומן, ואומר לשליח שלו, לך תראה מה קורה איתם שם. הוא חוזר, נדהם, ובעצם לא נלאה את המאזינים עכשיו, זה מניע את בעצם הוועדה האנגלו-אמריקאית, ואת תוכנית החלוקה, כלומר, העקורים האלו, שהם בתחתית של החורבן, של הכל, אין להם כלום, הם בסוף רואים עתיד. ולכן אני חושב שאנחנו, זה משהו שאמור למלא אותנו כישראלים, ולהגיד, תקשיבו, עם כל הקשיים שאנחנו עוברים פה, ועם כל מה שזה, הסיפור שלנו הוא עתיד. אנחנו צריכים להתחיל לחלום איך אנחנו רואים את ישראל בעשור הקרוב, ולא להתעסק רק בעבר, בעבר אני מדבר, בעבר, בכאבים אחד, אחד מול השני, והאויב שלנו וכן הלאה, עתיד, 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 איך נראה עתיד, זה השראה שלי מניצולי שואה, זה פסיכי הדבר הזה.
כן, אפשר לשאוב מהעבר.
לא, אני, חייבים לשאוב לא, מהעבר.
אני כששואלים אותי מה העניינים, גם ברגעים קשים, ואני אומר, אני אומר טוב, ושואלים אותי איך, אני אומר, אני כשקשה לי, מייאש לי קצת, אני חוזר אל אמא שלי שם על הרמבה של מנגלה, ומיד חוזר בחזרה לפה, לא נשאר שם, ואומר, אוקיי.
לא, אז אומר הרב זקס, אין, הוא יוצא נגד עתיד רלטיביסטי, נקרא לו, עתיד, עתיד על מה? הוא אומר, קודם כל תדע את ההיסטוריה שלך, את המסורת שלך, את ההיסטוריה אישית של העם היהודי וכן הלאה, אבל כל הזמן יש איזו שאיפה לבנות עתיד, תקן את העתיד
קדימה.
וכן הלאה, כן, ללכת קדימה.
במקום טוב לסיים בו. כן. דוקטור יואב הלר, תודה רבה לך.
תודה רבה, קל.